יום ראשון, פרשת ויחי. שבוע טוב, שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם דברים מעניינים על אחד מימי החמישי, מנייני העלייה לתורה של חתני הבר מצווה והכותל המערבי, מתקיימות כסדרם. אל אחד מהם מוזמן הרב הגאון רבי יוסף קמינסקי שליט"א מירושלים, לקראת סוף האירוע והשלכת הסוכריות מכסרת עזרת הנשים, מכריז מישהו, שומעים פתאום קולות, למישהו נאבד, אין ארתיק מכובד, הרבה גדוש, ואין תגובה. תפתחו את התיק, מציעים למוצא, אולי תמצאו שם משהו, סימנים. הוא פותח, מונחים שם 250 שקל במזומן, כרטיסי אשראי יוקרתי, בלי שיש עליהם שם, כמו שמקובל בארצות הברית. תחפשו עמוק יותר, ממריצים את הנושא, ושלף נשון, ואז הוא שולף ראשון נהיגה, נו, זה כבר חייב להיות עם השם. הוא מסתכל על הכרטיס, מזסקי. ואז, את הדמתו של המוצא, רב יוסף משלים את השם הפרטי, מרק. והוא ממשיך, מוודמיר, בלונג איילנד. טוב, הנוכחים צמאים, נוח רוח הקודש, שנקלטה מול עיניהם, ורבי יוסף קמינסקי נאלץ להסביר, ולהרגיע אותם, שבמוצאי שבת האחרון, פגש אותו אבי הגאון שלי, את הבמלון מצודת דוד, הוא תרם $250 לעבודת עריכת ספרי הסבא, רבי יעקב קמינסקי זה עשה, ביורים לנובי, יח בית שאמור להופיע בקרוב. ורק אתמול הוא אומר, ביום רביעי רשמתי קבלה לתורה עם השם הזה, שהשם הזשקי, שמעתי את השם הזשקי, אז קפץ לי השם מרק, אז אני מעריך שהוא עדיין מתאכסן במסעדת דוד, ואני אגש לבדוק שם. טוב, אז הולך בשמחה למלון, שזה מרחק הליכה, 25 דקות, והרגיש שקראת טוב. ליהודי, שמח להחשיב לו טובה. טוב, הוא מגיע למפגש הרחובות יצחק הריב ודוד המלך, ואז מתוצל הפלאפון שבנרתיק, ובאת לפן הסלולרי, בטח שהוא לא מבין בהפעלת המכשרים החדשים. אבל כשסוף סוף הוא מצליח לענות להשיחה, הוא שמע הכל ניסר, מצאת את הטלפון שלי. אומר לו רבי יוסף קמינסקי, מי מדבר? מרק! אז הוא אומר לו, איך אתה יודע שזה אני? אז הוא אומר, אני יוסף קמינסקי, הייתי בכותל, עשיתי אחד ועוד אחד. אני פה בפתח המלון. בשיא המהירות ניצב שם מרק בלובי, תופס את הנרתיק שלו בהתרגשות. הוא אומר לו, כל המידע שלי מרוכז פה, הביזנס שלי. מחבק ומנסה את הרב קמינסקי שמסביר לו, הכל בזכות הצדקה שנתת, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך מידי. זה סיפור נפלא מאלון בין איש לרעהו. ואנחנו ממשיכים בניון את יום עשור וטבת, באמת דומה צום עשור בטבת ליום הכיפורים, בשונה משאר צומות. מצינו חומרה בצום עשור בטבת שהוא דומה ליום כיפור, בשונה משאר צומות, שהרי כתוב בשולחן ערוך תקנ"ג, כל ארבעה הצומות הללו, אם יחלו להיות בשבת, התחיל לאחר השבת, וכתב המשתברו שהלוך הזה לא נאמרה על צום עשור בטבת, שלעולם אין חל עשור בטבת בשבת, כמו ששולחן ערוך אומר בתקנ"ח. ומה הדין היה אילו צום כל עשרה בטבת כן היה חל בשבת? אז חידוש גדול מביא בסי יוסף בשם אבודרום, שאם זה היה חל עשור בטבת שבת, היו צריכים לצום כמו בשבת, כמו ביום כיפור. ואתה בגלל שכתוב עשור בטבת בעצם היום הזה, כמו ביום כיפור. רבי יוסף תמה עליו, והוא כותב, ולא ידעתי ממים על זה. ורב חיים בריסקר, מובא בחידושי הגרח בסטנסל, שהוא אומר שהיה חובה לצום בשבת, והוא מסביר שבדי כשאי אפשר לדחות את הענית, אז מותר להתענות גם בשבת, כמו שמצאינו שמתענים תענית חלום. ולכן בשאר הצומות, שמקיבור מחמת המאורע, אז נקבע הזמן שלהם לחודש בו הירו, כמו שמובר בפוסקים, אפשר לדחות את הענית למחרת, מה שאין כן מעצור בטבת. שבו הוזכר בכתוב שהתחלת המצור הייתה בעצם היום הזה, של עשור בטבת. ולכן אפשר לדחות אותו ליום אחר, גם כשחל בשבת. טוב, אמנם במנחס חילוך כתוב שגם צום עשרה בטבת זמנו בכל חודש טמת. עד האסתר היהודי שרשי כתב שגם צום עשרה בטבת שחל בשבת נדחה למחרת. הוא מציית של רשות שואל ומיישי, שהוא דן בדברים האלה. ובדרך דרוש, אתם מוזמנים לעיין בספר, בדרושים, שהוא מדבר על זה. האם מותר לערוך חתונה בליל עשור בטבת? אז כל שלושת הצמות מלבד תשע באב אין צורך להתענות בלילה שלפניהם, כך אגב עוסק השולחן ערוך, והמשנה כותב שאין דינם בזה כמו בתשע באב, ומותרים באכילה ושתייה בלילה שלפניהם. ובזה נשאלת השאלה, האם מותר גם בשאר דברים של שמחה, כגון לערוך נישואים ולילה טייניס. מצד הוא כשזה הנוער והכבליך השלומי שלא ראוי לעשות כן אם לא בשעת הדחק, אבל בלילה טייניס אסתר אפשר. גם ביחד לסעודה של שבע ברכות, דעתו שאין נכון כל כך לקיימה בלילה טייניס, הרי כתוב בשער הציון שבנפש שחמיר בכל עינויים כבר מהלילה. מאידוך, סולנק פישר זצ"ל, בשו"ת אבן ישראל, כותב שמותר לעשות חופה בלילה טייניס או מוטבת, מסתפק אם אין מותר לעשות עם ריקודים ומחלות. וכן לי בספר שערי נחומה בשם הגר של יושב, שאפשר לכתחילה לערוך נישואים בלילה עשור בטבת, וגם נגן בכלי שיר, כך גם משמעות דברי הגרוס מוישה, שדנים לאסור לערוך נישואים בלילה שבוע סבתם, זה רק מחמת שדיני בני מצור מתחילים כבר מהלילה. ומשמע שצום עשור בטבת שאין בו טעם הזה, אז אין לאסור. האם יש ראיה במה איזה שואל שמובא בתוצות בעירובן שמותר לערוך חופה בעשור בטבת בעוד יום? אז כתב הרמוש שאם יש חופה, ביום הטייניס בערב שבת נוהגים להתפלל מנחם ולקרוא דברי אחר, ואחרי זה עושים את החופה. וכתב המשנה ברורה, כיוון שעדיין הוא בעוד יום והוא טייניס, אז יהיה אסור לחתן לשתות כוס של ברכה של החופה, אלא נותנים לתינוק לשתות, ובנדחה החתן יכול לשתות מכוס של ברכה, גם לאכול ולשתות. ומשמעות דבר הרמוש שמותר לשאת נשים בשאר תעניות, בלי סעודה, כגון לערוך חופה מבעוד יום ביום הטייניס, וככה כמובן בתוספות, שהיה מייסה בחופה לעשור בטבת שנתנו לתינוק לשתות. אמנם בשו"ת פרי הסודיה כתוב לא לשאת נשים בשאר תעניות, מחמת דברי הפרי מגודים, שיום הטייניס דינו כמו מראש חודש, כמו מראש חודש אב, בתשע באב. והוא הוסיף שמה שכתבו התוספות, שהיה נשואים בעשור בטבת, צריך לומר שזה היה באלמן, שנשא אלמנה, שאין בזה שמחה כל כך. ובאבן ישראל, בשו"ת, הוא כותב שם דברי הרמ"א והתוספות, אז הוא הוכיח שמותר לערוך חופה בליל הצום, שהרי גם בצום עצמו מותר כדברי הרמ"א והתוספות. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. בבאר הסודה מובא סיפור שסיפר הגאון הצדיק רבי נחמן מנדל טוביאס, אבא דרכי שמואל, הוא מספר שבשעתו הוא השתתף בנישואי הגאון מרדכי גרוסשליט"א, קמה באי באלול. הוא מספר שבשעת השמחה ישב לידו יהודי מבוגר, רבי יצחק יעקב ציינוירט. הוא סיפר לו, הוא אמר לו תוך הדברים שעוד כמה ימים, ככה אמר לו הרב טוביאס, יחול יום ההילולה של הרב הקודש רב שלום יוסף, הבן הבכור של הרב הקודש מרוזין, שחל בי"א באלול. אז אמר לו יהודי, אני זכיתי לראות אותו. אז התפלאתי, איך זה יכול להיות? הוא הסתדק הרי בתפריש י"א. הוא סיפר לי שהוא התגורר בגרמניה, בלייפציג, שזה המקום מנוחוסי, וכשעלה היטלר לשלטון, עם השמו, הצעות לא התחילו מיד, הם התגברו, בהדרגה. אבא השפיל את גבותם של ישראל, ופקדו עליהם לפנות את בית החיים למקום אחר, כדי להשפיל אותם, על ידי הוצאת מתי ישראל אנחנו נמצלם. וציוו על בני ישראל לעשות המלאכה הזאת, וגם הוא היה בין אותם, שהשלטונות ציוו עליהם לעשות את זה. הוא סיפר, כשעמדו לבחינות את בית החיים שבעיר לייפציג, היה שם מהנדס, שהיה מנהל עבודה והשגיח עליהם. וכשהגיעו לציון של הרב הקודש של רבי שלום יוסף, אז היהודים פנו למנהל עבודה, אמרו לו שפה קבור רבי נר גדול, ומבקשים להוציא את כל הארון, אבל הוא לא הסכים לוותר. הוא אמר להם שמה שמצאו בכל הגברים, ימצאו גם כאן. ובלית ברירה, פתחו את הציון הקדוש, הרימו את הקרש של אהרון, אומר, עצם הדבר שמצאו בכל הקבר, עצם הדבר שהיה בכלל הקרש, זה הפלא, הרי מטבע עץ שהוא נרקב בתוך האדמה אחרי שנים, כבר עברו מעל 80 שנה, והנה כשהרימו את הקרש, ראו כולם איך שתורת קודשי נותרה שלמה, עם הדיוק, עם הדיוק וקדיש והעיניים הקדושות, המצח, אומר שכולם עמדו עמומים, ככה סיפר היהודי. כשהגיע המהנדס, הוא הזדעזע, הסתכל על המצבה, הוא אמר בגרמנית, הוא כבר קבור למעלה מ-87 שנים, והוא הוסיף שהוא כבר עובד בעבודה הזאת מעל 30 שנה, כן, שאצל הגויים מצוי שחופרים קברים כדי לחסוך מקום, ועדיין הוא לא נפגש בכזה מקרה. וסיפר אז המהנדס, שבאמת אבא ואמא שלו יהודים, כי הוא היה יהודי מתבולל לשם רחל. הוא הוסיף שחבל שלא חינכו אותי בחינוך דתי, וכשהוא ראה את קדושת הצדיק, הזיל דמעה, אחרי זה העבירו את קברו למקום אחר, ושם נחתו כבוד. לאחר מכן פרסמו את זה בעיתונות הגרמנית הרשמית של אז, והתפארו איזה דברים נפלאים יש במדינה שלהם. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. ויקרו יעקב אל בונו ויאמרו אוספו ואגידו לכם את אשר יקרו אתכם בחיסיומים. אומר רש"י, ביקש לגלץ את הקט ונסתר כמנו שכינו, והתחילו עם הדבר הלכם. יש פה דברים נפלאים מהספר יחיא ראובן של הרב ראובן קרנשטיין זצ"ל. אומרים בשם הבעל שם טוב שנרמז כאן שאת הקט אי אפשר לגלות בגלל שאת איקרו בלשון מקרה, אין משיח בעיה בסף הדעת. והשאלה היא, שואל ראובן קרנשטיין, למה כן צריך לחכות לו בכל יום שיבוא? והתשובה זה לחכות צריך, בכל יום. אבל למה אם זה? במציאות שיבוא בסף הדעת. ובכן, זו יפה זאת, אני אסביר את הלבים, מה זה יסף הדעת? ותארו לעצמך, אנחנו יושבים כאן בחדר שיעורים, לומדים, פתאום נכנס אדם וצועק, רבו ישי, משיח הגיע. מה המחשבה הראשונה? בשנייה הראשונה, שתעלה בדעתו של כל אחד ואחד מאיתנו. אולי זה סודרייטר, דעתו השתבשה עליו, אבל במציאות ככה זה יהיה, נשב באמצע השיעור. פיס אין יבואי לכל האוזן אשר אתם מבקשים, כמו שתדעו ביום. זה נקרא יסף הדעת. מספרים שפעם שלח המושל לקרוא לרב חיים וולוז'ינר, וכך לשאול אותו שאלה. המושל ביקש שרב חיים לא יגלה לאף אחד את תוכן השאלה, וגם הוא הבטיח שהוא לא יגלה לאף אחד את התשובה, וכך הוא שאל, אתה הרי גדול היהודי, יודע הכל, תגיד לי מתי המשיח יבוא, זה חשוב לי לדעת. ענה רב חיים ואמר לו, פסקו בפסוק, מישי, וניג לכבוד השם וראו כל בוסר יחדוב, כי פי השם דיבר. כשהמשיח יבוא ויתגלה כבוד השם בעולם, וראו כל בוסר יחדוב, כולם ידעו מכך באותו הרגע. וגם אני לא יודע אפילו רגע אחד לפניך, כל בוסר. יהודים, כולם ידעו משווה. מספרים שאחד השגרירים שהיו בירושלים, בא לפני המוספחה עם זוינפלד, שאל אותו, האם זה נכון ששמע ששמעתי שאתם היהודים אומרים שכשיבוא המשיח, אנחנו הגויים נהיה השמשים שלכם. אמר יוסף חיים, אמת, נכון הדבר? כתוב בפסוק, פסוק שלם, פסוק מיקרו מולה וישייה. כתוב, כי לא עשית לא בו, ואוי מלוכם עם מעונךו, ושורסם, ושורסם, מניקסךו, אפיים אורץ השתחבו לכו, ואופר רגליכו אל אחיכו. אז שאל אותו שגריר רבינר, ואם אני לא אסכים, אם אני אתנגד, אמר לו, בשביל חיים, אם אתה לא תסכים, זה לא המשיח. כשמשיח הבא, אתם תתחננו לשרת אותנו. זאת תהיה זכות גדולה עבורכם. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. סיפר רב הגאון רב שמואל הלר שליט"א, רבני הר חיפה, מתלמידיו של מורנא גרליל שטיינמן זצ"ל בישיבת כפר סבא. סיפר שפעם לימד את המוטריה של החינוך עצמאי. יום אחד באמצע השיעור שאלתי את התלמיד, מה לדעתכם היה קורה בכיתה אם הייתי נרדם באמצע השיעור? אז התלמידים אמרו, היו בורחים החוצה. אמרתי להם, בואו אני אספר לכם מה היה כשזה קראתי לשיעור של הרב שטיינמן בישיבה בכפר סבא. פעם אחת נרדם באמצע אותו יספס, אז לך, אבל למרות זאת, התלמידים לא זר ולא נאו, זמן קצר אחרי שהוא התעורר או שיבה, אז הוא המשיך בלי להרים את הראש בקריאה של אותו תועסת באותו נקודה שהוא אחז בו מקודם. וביקשה הרב אלה לתלמידים, למה באמת אתם הייתם בורחים, ואילו אנחנו נותרנו בכובד ראש להמשך השיעור? הוא הסביר שבכל שישי היינו כל בני הישיבה בכפר סבא עושים מישמר עד 5 לפנות בוקר, ואז יצא מתעברר. איך להתעברר? היינו הולכים ליד הבית של מורן הרב סטיימן, שהיה מוקם בקצה הרחוב, לידו הייתה חורשה מספר עצים, והיינו עומדים שם ומוביטים לתוך הבית שלו באופן קבוע, ראינו אותו שקוע, שקוע בתורה שלו, כשמימינו ומשמאלו הרמות של ספרים, אור גדול על הפנים שלו, שרואים כזה מראה מפעים של אחד בלבבות, אז גם כשהרב נרדם, לא יוצאים לרצה שלו. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. חולה שידה משותקות ואינו יכול לאכול בעצמו, האם חייב ליטול ידיים לפני שמאכילים אותו? התשובה היא, כתוב בשולחנו, שמי שמאכיל לאחרים לא צריך נטילת ידיים, אבל מי שאוכל צריך נטילת ידיים, אף על פי שאחר נותן לתוך פיו והוא לא נוגע במאכל. ולפי זה בנידון דדן, אף על פי ששתי ידיים שלא אוכל משותקות לא יפלו גרבונם, ותקנו שיש שוב נטילה אפילו אם לא נוגע בלחם, וכמובן במשנה ברורה. והאחר חייב לשפוך מים על הידיים של האוכל, והאוכל יברך בקראת הנטל סודיים, ועד רבה, אם מאכילים אותו בלי שהאוכל את הידיים בורך, אפילו אם זה לחם של האוכל, הרי זה עובר בלפני עיוור, כמו שכתוב ברמון, כיוון שהוא בעצמו לא יכול לאכול. מי שהפרנסה שלו לעבוד אצל החולה, והחולה לא יכול ליטול ידיים, אז אם אין בידו להשיג פרנסה אחרת, בכל מקרה זה יעשה גם על ידי אחר, גם אם הוא לא יעשה את זה, אפשר להקל, להכילו ולא נטילה. דף רעי מבעלוכה, מדוע חייבים קורבן רק על כתיבה או מחיקה של שתי אותיות? באיזה אופן מותר לתלוש ציפורן בשבת? לקח ועל עוד דברים מעניינים, למד כולנו, נוכל לשמוע כולנו בשיעור של דף רעי מבעלוכה בשלוחה אחד. מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תנאי דפים עם בעלוך, אנחנו עובדים בסימן שין מם, סעיף ג' והלאה. אחת מלמתת מלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת הקויסל. כידוע, למתת מלאכות נלמדות במלאכת המשכן, כלומר, שמלאכות שנעשו במהלך הכנת המשכן מקהיליו, הן אבות המלאכות שאסורות בשבת, ומלאכת הקויסל גם היא נעשתה במשכן. סימון הקרשים באותיות כדי לשמר את סדר הקרשים במיקום הנכון. ומכיוון שמשמעות הסימן הייתה בזה שאות אחת שנכתבה על גבי קרש אחד, ואות אחרת שנכתבה על גבי קרש אחר, הראו על זה שיש לחבר אותם אחד לשני. אז אין חובה להביא קורבן אחת או תלתיות, אין לחוזות בשויגג, אלא בכתיבת שתי אותיות. אולם גם כתיבת אות אחת אסורה מדאורייתא. מלאכה נוספת מלמתת מלאכת היא מלאכת סמייכי. המלאכה הזאת נעשתה כשקרה שטעו ברישום של הקרשים ומחקו את הרישום, כדי לרשום אות אחרת במקומה, ולכן אין איסור מדאורייתא במחיקה, אלא כשהיא נעשית לתוך כתיבה במקום המחיקה. ובדומה למלאכת הקויסל, גם למלאכת המויכי, אין חובה של קורבן חטוס, אלא במחיקה של שתי אותיות. גם מחיקה של אות אחת אסור מדאורייתא. מי שמוחק כתמי דיו כדי לכתוב במקומם אותיות, עובר על איסור מויכי, למרות שהוא לא מוחק רשום בעל משמעות. כתמי דיו שעל גבי הידיים נחלקו האחרונים אם מותר למחוק אותם. ויש שכתבו שהמנהג להקל. ואנחנו ממשיכים גזידת ציפורניים וקצוות אור בכלי, כי היום הם צורות מספריים, היה אסור בשבת ושום מלאכת גויזן. ומדי רבונן אסור לגזוז אותם גם באמצעות הידיים מהשיניים. ואם הדרך לגזוז אותם שלא בכלי, כגון דידולי אור שבשפתיים, שדרך לתלוש אותם בידיו או בשיניו, ייתכן שזה אסור מדאורייתא. ציפורן שהתחילה להתלש ולא נתלשה לגמרי, או שהוא גזז בערב שבת הציפורניים ונשארו קצוות תלויים, אם החלק שכבר תלוש הוא רוב הציפורן וזה מסב לו צער, מותר לתלוש אותה לגמרי בעזרת הידיים או השיניים. אבל קצוות אור שהתחילו להתלש, או שמצוי באור שזוי הציפורניים ובשפתיים, יהיה אסור להסיר אותם גם בעזרת הידיים השניים וגם כשמסירים לפעם. עד כאן בניין לפעמים מהלוכה שנלמד היום. נחזור על מה שלמדנו בדף הקודם, ביום חמישי, גזיזת שר, גזיזת שיער או ציפוריים בכלי, היא תולדה של מלאכת הגוזת, והיא אסורה בשבת מדאורייתא, והאיסור הוא גם בגזיזה של שערה אחת. נחלקו הפוסקים בנוגע למלוכו של הגוזת. יש אומרים שרק גזיזה לצורך שימוש בחומר הנגזל, זה נחשב כצריכו לגופו. ויש אומרים שכל גזיזה שנעשית לצורך ריפוי הגוף, נחשבת כצריכו לגופו. נאמר בתורה ולא ילבש גבר שימה סישו, פרשו רבותינו ז"ל שמלבד איסור הלבישה שמפורש, אז אסור יש גם לעשות בגופו פעולות שנוהגות אנשים לעשות לשם ריפוי ופישוט. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו אז, משחקי, למה חז"ל אסרו משחקי מזל והימור. אז כידוע חז"ל אסרו את המשחקים האלה, הם מכונים בפי חז"ל שחק בקוביה, כמו השם של אותה פיסת עץ או אבן שנהגו לשחק באמצעותם משחקי מזל שונים. סיבת האיסור בגלל שיש בזה אהבה גזל, כי המנצח במשחק זוכה בכספי חברו בלי הקנה הגמורה. יש אומרים שהאדם הוא בגלל שעוסק בדבר מתי, ולא ראוי לאדם לעסוק כל עמה, ולא בדברי חוכמה, הוא יישובו של עולם. ובכלל, האיסור הזה, עריכת הגרלה, באופן שאחד המשתתפים זוכה בממון או בחפץ של אחר, אבל בנוגע לחלק מהגרלות המציאות בימינו, שבהם מגרלים כסף וחבוצים שונים, כתבו הפוסקים שאין בהם איסור מוסף כבקום יהיה מטעמים שונים. עד כאן בעניין הזה. לפעמים איתנו דבלי, מהי שחיטה כמסרק? ובמה שונה מליקה משחיטה? ומדוע הצפיד רב יהודה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף י"ט. אנחנו ממשיכים כי רחוק מחוי בסלבובס. בשאר מבחין הפרק ה' כתוב, אך הטרופים המיוחדים לאישי מיני החיים רבו מספור. והחכם כאשר יתבונן בהם ויבין סיבותם, יקיר חכמת מחשבת הבורא התעלה, ועליהם אמר דוד המלך בתהילים, כולו מלכו יסברו, לא תסמוך לבית. אומרים לו מהספר סוד השמחה, ישנם בעלי חיים שעושים שימוש בגלי חשמל כדי לגלות תרפם. אחד מהם הוא הברווזון שחי באגמים ולחנים באוסטרליה, ניזון מתולעים, רושנים, סרטנים קטנים ומגוון חרקים שחיים במים. הוא צד לרוב במים אחורים, איסוף המים בתוך המזון, איסוף המזון בתוך המים, נעשה כשהעיניים של האוזניים, נחיריים סגורים ואטומים. המקור מתפקד כגשש תחושתי, שמאפשר לברווזון לאכול את המזון שלו על ידי זלויים מטענים חשמליים. החוקרים גילו שיש לברווז הזה יכולת להבחין בזרמי חשמל זהירים, והיכולת הזאת מאפשר אותו לגלות בקלות את הטרף שלו, ושכל תנועה יוצרת זרמי חשמל קטנים שאותה הוא מזהה. היכולת להבחין בזרמי חשמל לפוצה בקרב הדגים. דגי הסחוס למשל מסוגלים לקלוט את הטרף שלהם, גם על ידי התנועות שלו וגם על ידי זרמי החשמל שהשרירים שלו מייצרים. יש להם מסביב לראש מערכת של חיישני חשמל עדינים שקולטים את הזרמים הקטנים והזהירים שנפלטים מהגוף של הטרף. וכיוון שהמטען החשמלי שהם פולטים הוא ממש קטן, אז הם מסוגלים לרקוד אותו רק במרחק של מטר. הטריסנית החשמלית זה דג שעושה שימוש בחשמל, לא כדי לגלות את הטרף, אלא כדי לצוד אותו. בראש ובזימים שלו יש שברי חשמל רבי עוצמה, שמסוגלים לייצר זרם שעוצמתו 90 וולט. הוא מהמם את הטרף שלו במכת חשמל, ואז יכול להיות דג נוסף שגם עושה שימוש בחשמל כדי להמם את הטרף שלו, הוא השחמנן החשמלי. הדג החשמלי ביותר הוא הצלופח החשמלי, שהזנב שלו מכיל 10,000 עברי חשמל זהירים שערוכים ב-70 טורים, ולמעלה מחצית גופו משמש להפקת חשמל. יכול לייצר חשמל בעוצמה גבוהה של עד 550 וולט, זה עוצמה שמסוגלת להרוג מן אדם. דגים אחרים עושים שימוש בחשמל שמייצרים כדי לגלות את ערך מודג הסכין והמורמירים. הדגים האלו מייצרים חשמל בעזרת תאי שריר מיוחדים, הם משגרים סביבם שדה חשמלי. כשהטרף נכנס לאותו שדה חשמלי, הוא מזהה מיד בגלל שהוא משבש את השדה החשמלי, ואז הדג קולט אותו באמצעות תאי חישה שקשורים למחו. עד כאן בעניין הזה של המדור קניין חוכמה יחוי בסלבובי. ולקראת סיום, המדור הנפלא, חפצים וחיים, כולנו חפצים וחיים רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ללימוד הימי בספר חפץ חיים. רכילוס על גבי רכילוס. לוי אומר לשמעון, כך וכך דיבר אליך ראובן. באוזניים שלי, שמעתי. בא שמעון לראובן ואומר לו, למה דיברת עליי ככה בפני לוי? והוא עוד מוסיף לו, הרי זה ממש רכילוס. אבל מה ששמעון לא שם לב, שבאותו רגע גם הוא עצמו נחשב ברכב. כשהוא מספר לראובן שלוי ריחל אליו, מספר את מה שהוא אמר לו. הדין הזה מופיע בספרים שנלמד היום, בעזרת השם, בלימוד היומי, בחפץ חיים. פרחס רכילוס כלל ג' סיב בייס. החפץ חיים ממשיך בלשונה התורה וכותב, ואפילו אם לא אמר לו בפורש את שם לוי, אמר לו סתם, שמעתי שדיברת עליי כך וכך. אם על ידי זה ממילא יבין ראובן מי היה מגלה לו, הוא מוסיף עוד, ובעוונותינו הרבה אנשים נכשלים בזה. בביאור מוספים של דיר שהוא מביא מההלכה הזאת את הקושייה של האחרונים, מה שמסופר בגמור על רב שמעון ברבי, שסיפר לאבא שלו, לרבי, שבר כפורה אמר לו לגבי קושייה מסוימת, שלא מסתבר שתהיה לרבי תשובה על זה. ובעקבות זה, כשהזדמן בר כפורה לרבי, אמר לו רבי שלא רוצה לראות אותו. אז לכאורה, לפי מה שמבאר, כאן היה אסור לרבי לעשות את זה. שהרי בזה הוא מגלה לבר כפורה, שהבן שלו סיפר לו את מה שאמר עליו. אז אחת התשובות שמובאות בביאור מוספים על זה, שכיוון שרבי עשה את זה לתועלת, לוקח בר כפורה, לכן צריך היה הבן שלו לסבול את ההקבלה של בר כפורה, משל המטרה החשובה של התועלת. ומה אתה רוצה זה לנפקים למייסה? לגבי נידון שמובא בביאור מוספים, שההורים הזמינו שמרטפית לשמור, על התינוק, ואחרי זה סיפר להם השכן, כי השאיר את התינוק לבד והלכה למשך איזה זמן. אז דבר שזה אני אומר לך שמותר להורים להוכיח את השמרטפית, גם אם היא תדע איזה שכן סיפר את זה. ואז נמצא שההורים סיפרו רכילוס על אותו שכן. ולמה? בגלל שיותר יש לחוש לשלומו של התינוק. כי כאמור כך גם עולה מאותה תשובה שהבאנו מקודם על קושיית האחרונים מהגמורת. שבמקרה דינן ראוי לשכן לסבול את הרכילוס שיספרו על ההורים, כיוון שזה לתועלת למען שלמו של התינוק, וכן תינוקות אחרים שאותה שמרטפית תשמור עליהם בעד. ולסיום רבותיי, התחזקו תמיד, אסור לספר בגנות חברו, אפילו על אמת גמור, וזה נקרא חז"ל בכל מקום לשנורא, וזה כמו ידוע, חפץ חיים, כלל א', סעיף א', תיזהר רבותיי שלא לדבר לשנורא, גם כשזה אמת כמובן. השם יהיה בעזרנו, והבא לתאר, נסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולנו המשך יום נפלא, שבוע טוב, עם הרבה הצלחה, באורחוניות ובגשמיות, בכל טוב בסדר.